היי, איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מריה ממנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות, ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי! לפרק חדש של אחת שמודעת. בפרקים הקודמים דיברנו על מודעות לפוריות כמניעה, דיברנו על מודעות לפוריות לכניסה להיריון, ובפרק הזה אני רוצה לדבר על מודעות לפוריות והנקה. עכשיו, יש מיתוס שאומר שמי שמניקה לא יכולה לשמפ. יש גם מיתוס שמי שמניקה לא יכולה להיכנס להיריון, שזה כאילו מניעה. אז שני המיתוסים לא נכונים. מי שמניקה ומי שיש לה מחזורים לא סדירים לצורך העניין, יכולה בהחלט לשמפ. אז בואו קצת נדבר על מאיפה התחיל המיתוס הזה. רק שתדעו שגם אני התחלתי את התהליך שלי עם מודעות לפוריות בזמן הנקה. אז אפשר. אבל מאיפה התחיל המיתוס? אז יש לי כמה סברות. הדבר ראשון, זה לפי דעתי זה שבעבר היה נהוג לעשות מה שנקרא הנקה אקולוגית. הנקה אקולוגית יש לה שישה פקטורים או שישה קריטריונים. אחד, זה שזה הנקה בלעדית, כלומר אנחנו לא מתאספות עם פורמולות או עם שום דבר אחר. הדבר השני, זה לפי דרישה. כלומר, אנחנו לא מסתכלות על השעון מתי התינוקת אכלה פעם אחרונה, מתוך ההבנה שהנקה זה לא רק אוכל, זה גם החיבור הזה לאימא, זה גם החום והמקום הבטוח הזה, ולכן אנחנו בכלל לא מסתכלות על השעון מתי היא אכלה, כי זה לא רלוונטי. דבר נוסף, אנחנו לא משתמשות במוצצים, שום מוצץ. כלומר, כשהתינוקת רוצה או צריכה להירגע, אנחנו משתמשות בחזה שלנו. לינה משותפת יום ולילה. כלומר, אנחנו ישנות עם התינוקת בלילה וביום, מתי שהיא רוצה לינוק, מה שהרבה מניקות קוראות לזה, בופה פתוח. נסיעה של התינוקת עלינו במנסה. הקרבה הזאת של גוף לגוף, לפעמים גם ואור לאור, מאוד מאוד משמעותית ועושה פה הרבה דברים, כאילו משדרת לגוף ולנפש שלנו שאנחנו לא פנויות, אנחנו תפוסות. והדבר האחרון, שאין מוצקים לפחות עד גיל שנה, ועדיף כמובן כמה שיותר שהחלב אם יהיה המזון העיקרי. אז זו הנקה אקולוגית. ובשנים עברו בתרבויות עתיקות יותר, אז גם לא היו כל כך הרבה פורמולות, או לא היה פורמולות בכלל, ולכן זו הייתה הדרך שמניקות היו מתנהלות עם התינוקות שלהם. מעבר לזה, אנרגיית החיים של האימא עוברת לתינוקת, ולא יוצאת החוצה לבריאת חיים חדשים. וזה משהו שגורם לגוף של האם להיות לא פנוי כרגע לתחילה של מחזוריות חדשה שיכולה לגרום ליצירה של חיים חדשים. בנוסף, קראתי לא מזמן שבאותן תרבויות גם נשים מניקות נהגו לא לישון עם בן הזוג שלהם משהו כמו בין שנתיים לשש שנים. אני יודעת, זה נשמע קיצוני, זה ממש לא מה שאני אומרת לכם, אבל הם נהגו לא לישון איתם גם בזמן ההיריון, וגם בזמן ההנקה, ארוכה ככל שהיא תהיה. אז לדעתי אחד הדברים, או אחת הסיבות שהמיתוס הזה יצא שהנקה מונעת הריון, יכול היה לנבוע מתוך המקום הזה. הסיבה השנייה זה ההבנה של מה קורה מבחינה הורמונלית בגוף של אישה מניקה. אז נתחיל קודם להסביר מה קורה במחזור טבעי רגיל. ההורמון הראשון שמתחיל את הפעולה של המחזור הטבעי שלנו, של השרשרת הזאת, זה בעצם ההורמון שנקרא הורמון מגרה זקיקים. ההורמון שמגרה זקיקים למעשה הוא כמו הכדורים האלה שאת מושכת כדור ואז הוא פוגע בכדור הבא שפוגע בכדור הבא שפוגע בכדור הבא. זה בדיוק מה שההורמון מגרה זקיקים עושה. עכשיו, מה קורה בהנקה? בהנקה יש שני הורמונים נוספים שמשתתפים פה, שהם שחקנים מאוד מאוד עיקריים. הראשון הוא האוקסיטוצין. אוקסיטוצין הוא גם נקרא סם החיים או סם האהבה, הורמון אהבה, הוא הורמון מדהים שאפשר לעשות עליו פודקאסט שלם. בחיי יום יום שלנו אנחנו מוצאות את האוקסיטוצין בהמון המון מקומות. נגיד חיבוק עם אדם או אישה קרובים או קרובות, מינימום של 20 שניות, זה משחרר את האוקסיטוצין. אוקסיטוצין הוא מדכא קורטיזול, וקורטיזול הוא הורמון הסטרס שלנו. אז אם את נורא נורא בסטרס, לקבל חיבוק מאדם אהוב או מאישה אהובה יכול לעזור מאוד מאוד, ואנחנו מן הסתם יודעות את זה. הוא מופיע גם כשאנחנו בסקס עם אדם או אישה אהובה, אז האורגזמה וכל התהליך של הסקס באהבה משחרר אוקסיטוצין. זה הורמון שגורם לנו היי כזה להרגיש טוב. הוא מופיע גם כשאנחנו משחקות עם חיות, עם ילדים. הוא מופיע גם בלידה. הוא אחד ההורמונים שמשתתפים בתהליך הלידה, שעוזר לפתח צירים. הרבה פעמים, למשל, אומרים שעל מנת לזרז לידה, אם יש סקס בין בני הזוג, אחת הסיבות זה כדי לשחרר את האוקסיטוצין. זה מעניין, נכון? דבר נוסף בלידה, אם מי שהגיע למצב שנותנים לה פיטוצין, פיטוצין זה אוקסיטוצין סינתטי. אז כבר עדיף ללכת למקור ולא ללכת לסינתטי. אז עכשיו ספציפית להנקה, בהנקה האוקסיטוצין הוא אחראי על שחרור החלב, והוא גם זה שמייצר את הבונדינג בין האימא לתינוק. התחושה הזאת של הבונדינג, הקשר בין האם לתינוק, נוצר כתוצאה מאוקסיטוצין. עכשיו, אחת הברכות שאני הכי אוהבת לתת לנשים שילדו, זה המון המון אוקסיטוצין וחלב במידה. אבל המון אוקסיטוצין וחלב במידה זו ברכה נהדרת. אז יש לנו את האוקסיטוצין מצד אחד, ויש לנו את ההורמון השני שנקרא פרולקטין. אז אמרנו שאוקסיטוצין אחראי על הפעולה של שחרור החלב מהחזה, והפרולקטין אחראי על הייצור של החלב. הפרולקטין הוא למעשה ההורמון הדומיננטי כאן, כי ככל שרמת הפרולקטין שלנו גבוהה יותר, הוא מדכא את רמת ההורמון מגרה זקיקים. תחשבו קצת על נדנדה. אז מצד אחד יש לנו פרולקטין, ומהצד השני יש לנו הורמון מגרה זקיקים. כשאחד גבוה, השני בהכרח נמוך. ולאט לאט, באיזשהו שלב יש פה איזון, עד שהפרולקטין הוא נמוך, כשנגיד אנחנו מפסיקות, או כמעט ולא מניקות, ואז ה-FSH, ההורמון מגרה זקיקים, עולה. אז הפרולקטין מאוד מאוד דומיננטי, ומאוד מאוד חשוב כאן בכל התהליך הזה, כי בעצם ברגע שאין שחרור של הורמון מגרה זקיקים, אין את השרשרת, אין את החרוז הזה שמתחיל את כל שרשרת המחזור הטבעי שלנו. מה עוד מעניין? הפרולקטין שמשתחרר בלילה הוא יותר עוצמתי מהפרולקטין שמשתחרר בהנקות יום. מעניין, נכון? אז אלה שני ההורמונים שמאוד מאוד חשוב להבין. עכשיו, מאחר ויש פרולקטין שהוא גבוה כשאנחנו מניקות, אז למעשה אין לנו מחזור. אז אחת הסיבות למעשה שאני חושבת שחשבו שהנקה מונעת הריון, זה בגלל שלמעשה ההורמונים האלה לא, ההורמונים בגלל שלמעשה בזמן ההנקה אז אין את המחזוריות הזאת, ונשים לא רואות את הווסת, ולכן הן חושבות שהן לא יכולות להיכנס. והנה טעות מספר אחת של המון המון נשים, שהן חושבות שאם הן לא קיבלו את הווסת, הן לא פוריות. אבל לפני שמגיעה וסת, יש ביוץ. ואם את לא עוקבת אחרי המחזוריות שלך, את לא יכולה לגלות את הביוץ הראשון, והרבה נשים נכנסות בטעות להיריון, כי הן חושבות שהן לא פוריות, כי הן עדיין לא קיבלו את הווסת, אבל למעשה הן כבר ביצעו, ובדיוק הן קיימו יחסים לא מוגנים בזמן הביוץ, והן גם לא יקבלו את הווסת אם הן נכנסו להיריון. אז מתוך הראייה הזאת של אי אפשר להיכנס להיריון בזמן הנקה, נוצרה שיטה שהיא תחת המטריה של שיטות מבוססות מודעות לפוריות, והיא נקראת LAM, L-A-M, Lactation Amenorrhea Method. Lactation, הנקה, אמנוריה על וסת, method, שיטה. אז כבר בתוך השם אנחנו יכולות להבין מה הבעיה, כי או כבר מתוך השם אנחנו יכולות להבין שהמוקד פה הוא העל וסת, האמנוריה, בעוד שבעצם המוקד צריך להיות היעדר הביוץ. עכשיו, אז בואו נדבר רגע מה זה הלם, או מה זה ה-lactation amenorrhea method. הלם הזה יש לו קריטריונים מאוד מאוד ברורים, מי יכולה להיכלל בתוך זה, ומי יכולה לכאורה לחשוב שהיא לא פוריה, כל עוד היא מניקה. אז דבר ראשון, זו הנקה בלעדית ולפי דרישה. זה בעצם שלושה קריטריונים. אז אני חוזרת, אז מה זה LAM? מה הקריטריונים ל-LAM? ומי יכולה להשתמש בשיטה הזאת על מנת למנוע הריון בזמן הנקה? אז יש שלושה קריטריונים. קריטריון אחד, הנקה בלעדית ולפי דרישה. כלומר, את לא מסתכלת על השעון, את נותנת מתי שהתינוקת שלך רוצה, ואנחנו מסתכלות גם על דפוסי ההנקה, גם זה חשוב, כי תזכרי מה שאמרנו קודם, שברגע שהפרולקטין יורד, אז יכול להיות שינוי ב-FSH, בהורמון מגרה זקיקים, וזה יכול כבר לפתוח את השרשרת מחדש. שלא יהיה פער גדול מבין 4 ל-6 שעות בין ההנקות. גם מאוד מאוד חשוב להבין. ושלאחר שהסתיים הדימום מהלידה, לא היה שום דימום במשך חצי שנה. וזה שוב שם את הדגש על הווסת ועל הדימום, ולא בעצם על הביוץ. עכשיו, השיטה הזו נחשבת יעילה ב-98%, כשאנחנו מסתכלות על זה באופן של יעילות מושלמת, ופה חשוב להבין שיש את היעילות המושלמת, שזה 100% מהזמן, אנחנו משתמשות בשיטה ב-100% יעילות, ויש גם את החיים עצמם. ובחיים עצמם, אני עבדתי עם הרבה מאוד נשים מניקות, הנקה מלאה, שלחלוטין עומדות בקריטריונים האלה, אבל כן היה להם דימום, או כן היה להם כבר ביול. אני עבדתי עם נשים שלכאורה היו בהנקה בלעדית, ולא היה להם פער של יותר מ-4-6 שעות, ועדיין הן חזרו לפוריות והן ביצעו לפני גיל חצי שנה. כלומר, הם אחרי חודשיים כבר חזרו לפוריות כמעט מלאה, עד שזה התאזן, לקח זמן, אבל הם עדיין היו בהנקה מלאה ועדיין חזרו לפוריות. מצד שני, אני יכולה לספר על עצמי שלא חזרתי לפוריות בלידה הראשונה והשנייה בהתאמה עד 10 ו-11 חודשים. ואני גם מכירה עם נשים שרק אחרי שנתיים כשהם הפסיקו לחלוטין, רק אז הן חזרו לפוריות מלאה. אז הטווח פה הוא די גדול. אין כאילו זה נכון, זה מתי שזה יקרה, זה כבר מדאיג או לא מדאיג. יש פה טווח. ועל כל אחת ההורמונים האלה עובדים בצורה שונה, ואף אחת לא יודעת כאילו איך זה יעבוד. ולכן אני אישית לא ממליצה להסתמך על הנקה כאמצעי מניע. אז מה כן אנחנו עושות? אז אנחנו עושות מעקב של מודעות לפוריות בצורה שונה. כלומר, אנחנו לא יכולות להסתמך על חום השחר, כי חום השחר הוא בעצם נתון שאומר לי בדיעבד שהביוץ התרחש. מאחר ואני בעצם מנסה לאתר את הביוץ הראשון. זו המטרה שלי כשאנחנו עובדות עם מודעות לפוריות במהלך הנקה. לאתר את הביוץ הראשון, להבין מהם הדפוסים הלא פוריים שלי במהלך הזמן, ואיך להתנהל עם זה, כאילו מבחינה, ואיך להתנהל מבחינה מינית עם מה שאני רואה ביום יום שלי. אז בעצם שאת רוצה לעבוד עם מודעות לפוריות בזמן הנקה, אני מאוד 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 ממליצה לעבוד עם מנחה מוסמכת. ולמה? כי א', אני לא חושבת שהספר נותן מענה מספיק טוב לתקופה הזאת. יש עוד תקופות שאני חושבת שהספר לא נותן מענה מספיק טוב, למשל כשמישהי מפסיקה עם גלולות או עם שחלות פוליציסטיות, בטח ובטח לא בזמן הנקה. דבר נוסף שחשוב לשים לב, שאת יודעת או מלמדים אותך, מלמדות אותך, איך למפות את הדפוסים של המחזור שלך, מה שיש לך באותו זמן. כלומר, מה פוטנציאלית פורה ומה לא פורה, ומה את עושה במקרים של א', ב', ג', איך מתנהלת, כדי שבאמת תהיי בטוחה ושזה יעבוד בשבילך בצורה יעילה. ושוב, המטרה, לאתר את הביוץ הראשון. מה אני מציעה? אני מאוד מאוד מציעה לעבוד או ללמוד את השיטה דווקא לפני שאת נכנסת להיריון, ולתרגל אותה קצת לפני. ולמה? א', כדי, את יכולה, כמו שאמרנו בפרק של הריון ושמאפ, אז גם כדי להבין קצת איך הגוף שלך עובד, וגם כדי להבין מה זה הדפוסים שלך, ואיך לעבוד, איך לבדוק את הדברים האלה. אבל מצד שני, אחרי שאת כבר ילדת, ויש לך עכשיו תינוק או תינוקת, ואולי אפילו עוד ילד בבית, תשומת הלב שלך היא לא כל כך, הפוקוס הוא לא כל כך על הלימודים. וזה כן דורש איזושהי אנרגיה, איזשהו מאמץ, כדי קודם כל ללמוד את כל החומר הזה, ואז להתחיל לשמאפ, ולא תמיד אחרי, כאילו, אף פעם, או אני מניסיון שלי יכולה להגיד, שאחרי לידה, הפוקוס הוא פחות שם, למרות שאת נורא נורא רוצה. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי, כי אני נורא נורא מאמינה שאם מישהי באמת רוצה לעשות את זה, והיא מבינה למה היא עושה את זה, והיא מחויבת לזה, אין דבר שלא נצליח לעשות. אבל זה קצת יותר טריקי. וגם בתקופה הזאת, ההפרשות שלנו והנוזלים שלנו הם גם ככה יותר טריקיים. אז כן חשוב לי שיהיה איזשהו בסיס ועליו תהיה למידה, אבל גם הפוך, כלומר הבסיס והלמידה מתחילים מהמקום, מהזמן שאת בעצם מניקה, זה גם אפשרי לחלוטין. עכשיו, דבר נוסף, אני רואה שגם הרבה נשים רוצות להיכנס להיריון בעודן מניקות, או ממש בסמוך ללידה שהייתה, כאילו. אז פה אני רוצה קצת להגיד שאלף, כדאי לפעמים לתת לגוף שלנו את הזמן לחזור למצב טוב, למצב אופטימלי. הגוף שלנו מייצר בן אדם מאפס. וכל מה שיש לנו וכל מה שאנחנו צריכות לתת לעובר, הגוף שלנו נותן. ואנחנו צריכות לקחת את ההבנה הזאת שעכשיו לייצר עובר חדש ובן אדם חדש, הגוף ייקח עוד ממה שלפעמים אין לנו, ממאגרים, ואז אנחנו נשארות מדוללות ממינרלים, מויטמינים, מהמון המון דברים, שאני גם לא מדברת כרגע על האנרגיה שלנו והכוחות שלנו, אבל אני כן מציעה שניקח רגע זמן ו נביא את עצמנו למקום טוב, נביא את הגוף שלנו למקום טוב, כי בסופו של דבר הגוף שלנו זה הבית הראשון של התינוק שלנו. ואני בטוחה שכולן רוצות לתת להם את הכי הכי טוב. ואם את, ואם לך, אין את היכולת הזאת, או ואם לך אין את כל המשאבים, ואם לך אין את כל המשאבים האלה, בגלל הריון ובגלל הנקה, זה דברים שלוקחים המון 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 דברים מהגוף שלנו. אז שווה רגע לעצור ולתת לנו את הזמן הזה. אני יודעת שכשמישהי נורא רוצה להיכנס להיריון, זה כאילו נורא נורא דחוף, ואני בעצמי זוכרת שכשרציתי כבר להיכנס להיריון השני, ולקח לנו 8 חודשים, זה כאילו היה כל מה שיכולתי לחשוב עליו. ובדרך כלל אני לא כזאת, אבל אני מבינה את זה. אבל מצד שני אני גם הבנתי שכנראה יש פה משהו שהגוף אומר לי, אבל אני עוד לא מוכן. כאילו, רגע, למרות שחזרתי לפוריות, למרות שהכל, וכשהגוף שלי כבר היה מוכן, זה קרה. אז אולי לא להאיץ תהליכים ולהגיד, רגע, יש פה איזושהי סיבה אחרת, אולי אני צריכה רגע להקשיב לגוף שלי. אז קחי את הזמן, תזיני את עצמך, קחי את הזמן, תנוחי, קחי את הזמן, תאגרי כוחות למסע הבא שלך. כי זה מסע, כל הריון, כל הנקה, זה מסע. אז מה היה לי חשוב לשים את הדגש בפרק הזה? קודם כל, שהנקה זה לא אמצעי מניעה. 2, אנחנו, לפני שאנחנו מקבלות וסת, אנחנו מבייצות. ואם את רוצה למנוע הריון, המטרה למנוע את הביוץ, או לא למנוע, אלא ואם את רוצה להימנע מהיריון, המטרה היא לאתר את הביוץ הראשון. והמעקב פחות מתבסס על חום השחר, לכן כל השיטות סימפטותרמל, סינגל ודאבל צ'ק פחות רלוונטיות פה. כמובן שאם את רוצה להוסיף את חום השחר, את מוזמנת, אבל זה פחות רלוונטי. ואנחנו יותר מתבססות על נוזלים ועל התחושות שלנו. וזה סופר חשוב לדעת את ההבדל בין מעקב בזמן רגיל לעומת מעקב בזמן הנקה. אז אני מקווה שנהנית מהפרק הזה, והוא היה לך חשוב. ואם תרצי להגיד לי משהו, את תמיד מוזמנת. ביי בינתיים. צ'או. עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפעם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לכמה שיותר. תודה שהיית ויום שמח ממש.